שלום לכם וערב טוב. זכיתי להצטנן עוד לפני הגיע העונה הרשמית. אומרים שאצל גברים שהם לא מרגישים טוב והם חושבים שהם הולכים למות. אני מערב בתשובה. עושה חשבון נפש, קבל החלטות טובות. ובעיקר מחפש את מי לשתף, אז למרות שזה התחיל מהבוקר, רק בשעה זו מצאתי את מי.
מי אמרת שזה חגיגה משפחה שאתה חווה, לא?
עדיין בתוקף. היום נלמד מעשה מרבי בן יחיד. יש פה בארון, ראיתי ספרים, נראה לי שיש לפי כמות הקהל. אחד הסיפורים של רבי נחמן, שהסיומת שלהם קצת כואבת. בדרך כלל ברוב הסיפורים יש איזשהו סוף שמח, איזושהי התפתחות רצויה. והסיפור הזה זה המעשה השמיני מסיפורי מעשיות. שהוא מתיר בסופו איזשהו טעם כבד. אבל בואו נראה מה נגלה בו. מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו. הוא היה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגרים. אני חוזר שוב על הפרטים הראשונים, זה בעמוד אני נוהג שאם מגיע אליי ספר חדש עוד לא פתחתי אותו, אז גם להריח אותו. תכירו אותו, את ריח הדפוס. היה לי חבר שההורים שלו היו מנויים הרבה שנים על עיתון דבר, עליו השלום. אז סיפר לי שאבא שלו אף פעם לא רישה לו לפתוח את העיתון ראשון. ולקח לו זמן, הוא שאל אבא, מה זה כל כך עניין? אמר, משהו בריח שלו משתנה אחרי שכבר מישהו פתח אותו. אני קודם כל פותח אותו, מסניף אותו לתוכי, ואז אתה יכול לקרוא מחדש. סבי רב אחד שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו. הוא היה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים. רבי נחמן מעצים את החוויה כמה האבא מנסה לשלוט על החיים של הילד שלו, לנווט אותם ולנהל אותם. אז חשוב לו להדגיש את העניין הזה שלא היה לו בנים, ואחר כך היה לו בן יחיד. זאת אומרת, העניין הזה של הבן יחיד, את כל הברכה, את כל הטוב, את כל ההמשכיות, אנחנו מייחסים לו, לילד. עכשיו, זה היה בהתאם לימים ההם, וגידל אותו והשיא אותו. יש מקומות שהילדים מתחתנים, ויש מקומות שמחתנים ילדים. ציבור חרדי יש מושג כזה, שואל אחד חבר כיתה, מה שלומך? אומר, ברוך השם, אני כבר מחתן ילדים. כאילו זה מושג ב... מי שמכיר אותו. וכאילו זה שלב בציבורים אחרים, שכמו שיש יסודי, תיכון, צבא, טיול של אחרי הצבא, בציבור חרדי יש את הקטע שנקרא לחתן ילדים. אז תדעו שזה כבר משהו היסטורי, וגידל אותו והשיא אותו. והיה יושב בעלייה, ולמד כדרך אצל הגבירים. מה שהיה מאפיין את הגבירים בעת הזו, שמי שהיה תלמיד חכם, היו תומכים בו שלא יצטרך לעבוד. לפעמים זה יכול להוביל לעצלות או לניצול, אבל מבחינה היסטורית זה היכולת ההישרדותית בעם לשמר את התלמידי חכמים, שבאמת התורה תעבור מדור לדור, ויהיה גם בזמנים של לחץ ומצוקה, מוכשרים ביותר, נישאו לגביר. זה גם קצת כואב להגיד ש... מה שהיה מעניין שם זה מי החותן ולא מי הקלה. אבל הייתה תקופה כזו. ולמד כדרך אצל הגבירים. כדרך אצל הגבירים, הכוונה היא שהוא נתמך ולא צריך לעבוד ולהתפרנס. והיה לומד ומתפלל תמיד. היה מנצל את הזמן. רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה דבר ואינו יודע מהו. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ותפילתו. טעם זה סובל בלשון הקודש שני פירושים. זה גם מלשון טייסט, עריבות, נעימות, וגם מלשון משמעות וסיבה. עכשיו מכאן רבי נחמן יוליך את זה למקום שלפעמים הלימוד תורה, אם אין הזכרות בנותן התורה, אין הזכרות במשמעות, למה כל זה נועד, אז באמת זה יכול להיות חסר טעם. ואם הטעם המקובל של לרכוש יוקרה חברתית, או הטעם של לקבל מעמד, זה באמת לא נותן טעם. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני שני אנשים, בני הנאורים, ונתנו לו עצה שיישא לאותו צדיק. פה יש הדגשה של היכולת הזו לנהל שיחת חברים. יש פה הדגשה של היכולת לספר את אשר על ליבי ולקבל עצה מחברים. עצה מחברים מצד אחד היא לוקה בחסר, כי אין להם הרבה ניסיון. הם נקראים בני הנאורים, כי נער זה מלשון שהוא מנוער מחוכמה, אין לו עדיין מספיק ניסיון חיים. מצד שני, יש בו את הרעננות, יש בו את הפתיחות, יש לו את היכולת לראות את מה שאנחנו לא רואים. זה מאוד חשוב, היכולת הזו לנהל שיחת חברים. שיחת חברים זה מפתח. זה מפתח לקבל פידבק על דברים שאני בעצמי לא רואה. זה מפתח לקבל העשרה על נקודות שמאירות אצל הזולת והן לא מאירות אצלי. זה אחד הדברים שרבי נחמן מלמד בתורה למד דלת, שבשיחת חברים הרצויה יש מושג שנקרא מקבלין דן מן דן, שכל אחד מאיר לזולת את הנקודה המיוחדת שבו. ואם הם פתוחים וקשובים של זה, אז יש ממש הזנה הדדית. יום כתב לי מייל אחד ממישהו שקרא משהו שכתבתי בעניין הזה, והוא ציטט לי מקור מהאריזל שמדבר על העניין הזה. אומר כך, בספר עץ חיים נאמר ככה, אינו דומה אדם לאדם מיום בריאת העולם והלאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עשה שני אנשים שהם קופי. כן. ואין אדם יכול לתקן מה שחברו מתקן. זאת אומרת, כל אחד יש לו איזה גילוי, איזושהי שליחות בעולם. ואין אדם, כן, ושייך הבירור, זאת אומרת, האתגרים שאנחנו נפגשים בהם זה לפי השנה, ולפי היום, ולפי השעה, וכן התדמות, וכפי התדמות אותו אדם. בעצם הוא אומר, הארי הקדוש, שלכל אחד יש את המשימה ששייכת לאותו רגע, לאותו זמן, ואת האריכות הזו אני מזכיר סביב המילים, וסיפר לפני שני אנשים בני הנאורים. מה בולט פה? את מי הוא לא משתף בתחושה שלו? הוא לא משתף את אבא שלו. כי לפעמים מול המצב הזה של בן יחיד, האבא יכול להיות כל כך שבוי בלראות את חלומותיו מתגשמים דרך הבן, והוא לא פנוי לראות מה באמת רוצה הבן. ונתנו לו עצה שיישא לאותו צדיק, שכנראה שם יקבל מענה למה שהוא מבקש. ואותו הבן הנעל עשה מצווה שבאה על ידה לבחינת מאור הקטן. מאור הקטן זה הכינוי לירח. מאור קטן זה היכולת לשקף, זה יכולת להיות תלמיד. לירח יש לו יתרון וחיסרון. היתרון שאין לו אור עצמי, הוא רק מקבל מהשמש. זה החיסרון. והיתרון שהוא מאיר באפלה במקומות שהשמש לא מגיע לשם. זה איכות מיוחדת להיות בבחינת מאור הקטן. ופה אומר רבי נחמן שזוכים לזה על ידי איזושהי מצווה, ועוד מעט נראה איפה הפרט הזה יופיע בסיפור. והלך אותו הבן יחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו כנל וחסר לו ואינו יודע מהו, וכן הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. בשלב הזה הוא כן כבר הולך לדבר עם האבא, כי יש כבר תוכנית. זאת אומרת, הדיבורים של בני הנאורים, של החברים, התיישבו לו על ליבו. הוא רק מבקש אישור מאבא, כי פה אבא יש לו מרכיב מאוד חשוב ביחסים ביניהם. אבא הוא המפרנס. זאת אומרת, למרות את פי המפרנס, זה להיכנס לבעיה. את כמה שבן אדם נתמך על ידי אחרים, הוא לא בן חורין להיות הוא עצמו. הוא לא חי את החיים של עצמו. ונחן קורא לזה מי שלא חי את החיים שלו. אז בעצם הגילוי האלוקי שהיה אמור לעבור דרכו לא מתבטא. ואחרי שהוא משתף את אבא שהוא רוצה לנסוע לצדיק, וישיב לו אביו, איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, הוא מיוחס יותר ממנו, לא נאה לך לנסוע אליו. קלך מדרך זו. עד שמנה אותו לנסוע. הוא משתמש בו בשני טיעונים שהם היו מאוד נפוצים בחברה היהודית של אותה עת. למדן יותר ממנו ומיוחס יותר ממנו, המעמד החברתי שלך הרבה יותר ממנו, וההשכלה שלך, לפחות הנראית לעין, התעודות, לאין ארוך ממנו. באותה עת שרבי נחמן מספר את הסיפור, זה די בסמיכות להופעת הבעל שם טוב בעולם, שמלמד את העניין של הצדיק כמורה דרך, שבאים לקבל ממנו משהו שהוא מעבר לאיזה שאלה או ידיעה בהלכה או פרשנות בתורה. באים לקבל ממנו את ההשראה של הדבקות שלו. באים לקבל ממנו את ההדרכה למסלול שהוא עשה בעצמו. וזה היה מאוד לא מוכר באותה עת. ואם זה היה מוכר, זה עורר התנגדות. ההתנגדות הייתה בשיאה. רבי נחמן נולד 12 שנה אחרי פטירת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נפטר לפי המסורת שבידינו בתף קוף חף. רבי נחמן נולד בתף קוף למד ב'. איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, או מיוחס יותר ממנו. לא נאה לך לנסוע אליו. קלך מדרך זו, ובעצם אומר, זה לא יועיל לך. אז פה חשוב לציין, כי כל מה שהאבא יודע, זה בעצם למדנות ומעמד חברתי. זו סיטואציה שעושה מהחיצוניות הוכר. גם בתוך מצב יהודי של לימוד תורה ושל עולם הערכים, רבי נחמן הציע פה קריקטורה של מישהו שלא פנוי לחפש את מה שהנשמה מבקשת, אלא משתמש בטיעונים הלוגיים השכליים. עד שמנה אותו לנסוע. עד שמנה אותו, הכוונה היא שהוא שכנע אותו שזה אין צורך. וחזר ללימודו. ושוב הרגיש חיסרון כנל. והתייעץ שוב עם אותם האנשים הנל. ויעצו אותו כמקודם לנסוע לצדיק. תכן ששני בני הנאורים הללו זה לא רק שיחת חברים לתאר, לשתף במה שאני עובר. יכול להיות שהם משתפים אותו, שהם התמודדו עם אותו עניין. ונסו אל הצדיק, וחוו שם חוויה של התעוררות. מצאו שם מענה לגעגועים שלהם. מענה לכיסופים שלהם. והוא בעצם אולי שואל אותם, איפה אתם קיבלתם את השלווה הזו? איפה אתם קיבלתם את הברכה הזו שאני רואה על פניכם? ושוב הלך לאביו. ואיתה אותו אביו ומנה אותו כנל, וכן היה כמה פעמים. והבן הנל היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו. זה משפט שאני אוהב להדגיש פה בסיפור, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו. כי אפשר להתעלם מהחיסרון, אפשר לחבות אותו, אפשר להדחיק אותו. הרבה פעמים אומר רבי נחן שהעבודה בהתבודדות זה להתגעגע למלא חסרונו. ובעצם גם בהתבודדות בן אדם יכול לשאול את עצמו, למה אני מתגעגע? מה חסר לי? מה אני מבקש? הכל פתוח, הכל פתוח בשיחה, את הכל אפשר לבטא. אני חוזר על זה שוב, למרות שנראה שהבנתם את זה היטב. הבן הנעל היה מרגיש שחסר לו. הסכים להרגיש את זה. היה מרגיש שחסר לו. היה מתגעגע מאוד למלות חסרונו. עכשיו, לא בהכרח שהיה לו שם לחיסרון, או ביטוי, ולא ידע מה הוא כנל. הוא בא עוד לאביו והפציר בו. החזרתיות על כך שהוא הולך לאביו היא מובנת לנו לאור מה שתיארנו קודם, שאבא תומך בו, וכביכול זה מסוכן עבורו לצאת לדרך בלי אבא. כי זה בעצם זה כל עולמו, שהוא לא היה לו את ההזדמנות לבנות את העולם האישי שלו. בשביל זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת למישהו שיקר לנו, לאפשר לו את היכולת לעמוד על רגליו ללא תלות. הסבירו מה זה המושג הזה, גמילות חסדים מול צדקה. צדקה זה לתת לזולת את מה שחסר לו. גמילות חסדים זה להלוות לו בשביל שיוכל לחדש את העסק, לקנות שוב סחורה. וגמילות חסדים בהיבט הזה זה מעלה גדולה יותר מצדקה. מדוע? ככה קובעים חז"ל. כי הצדקה באיזשהו מקום יוצרת תלות. זה מעשה נכבד, זה מעשה אצילי, אבל עזרת לבן אדם חלקי. אם יצרת עבורו תוכנית שיקום, ועמדת אותו על רגליו, ולימדת את סוד העצמיות, את סוד העצמאות, להיות הוא, להתפרנס מיגיע כפיו, זה המתנה הכי גדולה. של זה הביטוי הוא נקרא גמילות חסדים. חסד זה נתינה, וגמילה זה עצירת השפע. לכאורה זה ביטויים שסותרים זה את זה. אז אומרים שהנתינה הכי גדולה זה נתינה שבסופה גמלת את הזולת מאותה נתינה. ולכן זה נקרא גמילות חסדים. התלמיד חכם שנפטר, שמציבור הליטאי, קורא לו מוישה שפירה, שהוא היה, מאוד אהבתי את השיעורים שלו. יש כמה תלמידי חכמים שנושאים את השם הזה, צריך לדעת מי הוא. הוא היה, אומר, מהציבור הליטאי, בקי גדול בקבלת הגרא, תלמיד של הרב דסלר, והיה לו יכולת הגדרה מופלאה בביטויים לשוניים. זה הוא הסביר פעם את הסוד הזה, של גמילות חסדים. שהחסד הכי גדול זה לגמול את הבן אדם, שיעמוד על רגליו. בכל תחום, גם שיש מורה טוב, גם שיש מטפל טוב, מנחה טוב, בכל ההיבטים, אפשר לעבור מסע ארוך יחד, אבל שהשיא שלו זה יהיה הגמילות, הגמילה מהחסד. ופה אנחנו רואים סיפור שאני כואב כבר את סיומו, שהדבר שהכי זועק שם, למה הוא לא קם ויוצא לדרך. אבל תראו, רבי נחמן נותן תיאור ריאלי, הוא לא נותן תיאור אידיאלי, הוא נותן תיאור ריאלי של תופעה נפוצה בציבור היהודי באותה עת, שתלמידי חכמים מוכשרים נתמכים למשך שנים רבות. עכשיו, בהיבט מסוים זה מרגש מאוד, אבל אם זה מתנגש עם הקמיעה על האמת, כפי התדר המיוחד שלי, כפי הברכה המיוחדת שלי, זה מחסום רציני. היה מתגעגע מאוד למלות חסרונו. ולא ידע מה הוא כנל. הוא בא עוד לאביו, והפציר בו, עד שהוכח אביו לנסוע עמו, כי לא רוצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. אז גם בשם השליטה הוא לא נותן לו לנסוע, ובשם השליטה, כשהוא כבר נותן לו לנסוע, אומר זה יהיה בהשגחתי. וזה גם בחירות בנוסח הקומוניסטי, בנוסח של הדיקטטורות, של התוצאה הידועה מראש. ואמר לו אביו, הלא תראה שאשא עמך, ואראה לך, שמה? שאין בו ממש. ואתה בעצם תבין, כמו שההורים אומרים לילדים, אמרתי לך, ולא היה שום צורך לנסוע אליו, וחבל על הזמן שלך ועל הזמן שלי, אבל אם ביקשת והתעקשת, אז אנחנו נלך לשם. עכשיו תראו כמה זה כואב פה, שאין בו את הפתיחות לצאת למסע הזה. הלא תראה שאשא עמך, ואראה לך שאין בו ממש. ככה אנחנו הרבה פעמים בחיפוש שלנו. לא נותנים את ההזדמנות לראות על נקי את העומד לפנינו. ועשו המרכבה ונסו. ואמר לו אביו, בזה אנסה. אם יתנהג כסדר, הוא מן השמיים. ואם לא, והינו מן השמיים ונחזור. עכשיו זה מאוד לא מתאים לדמות הזו של האבא, כי הדמות הזו היא דמות מאוד שחלטנית. היא לא עסוקה במיסטיקה להתעסק בסימנים. אם כסדר, הכוונה היא שהנסיעה היא ללא תקלה, שהנסיעה היא ללא עיכוב, זה נקרא כסדר, שהכל הולך חלק. אז זה מן השמיים, ואם לא, והיא לא מן השמיים. כבר אומר שאצל רבי נחמן יש ממש לימוד אחר, הוא אומר, ככל שדבר הוא יותר משמעותי לנו, כך יש יותר מניעות, יותר קשיים. אמנם, יש פעמים שבן אדם רוצה לעשות איזה עסק, איזה שידוך, איזה קנייה, יש פעמים שהמניעות מראות שזה לא בשבילך, ויש פעמים שהמניעות מראות להתאמץ עוד יותר. אנחנו עושה את החלוקה, מה שנוגע לתיקון הנפש, שם המניעות נועדו לחזק את הרצון ואת הכיסופים. מה שנוגע בענייני העולם הזה, הגיוני לפעמים שזה הדרך. מה שמעתי את ברון קייטי אומרת, איך אני יודעת מי לא להתחתן? זה סימן מאוד פשוט, מי שלא רוצה להתחתן איתי, אז אני יודעת לא להתחתן איתו. אתם אומרים, הטיפ הזה ישים? לכאורה, היא אומרת פה גם משהו עמוק, שאם מישהו לא רוצה, היא אומרת, זה כמו סימן, ופה זה על דרך החיוב. סימן שזה לא זה, אנחנו לא יודעים ממה. היא אומרת, זה באותו הרבה דבר, לא התקבלת לאיזה מוסד, לא התקבלת לפקולטה. לפעמים, זה באמת הדרך שלך להימנע מסבל מיותר. אבל אומר רבי נחמן, בעניינים הנצרכים ליהדותו, לתכליתו, לתיקונו, שם המניעות הם נועדו בשביל שנרצה יותר. ונחזור, אם זה לא ילך כסדר. רבי נחמן, יש גם מושג כזה, זה מופיע בליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה פ' ב', כסדר ושלא כסדר. שהכל הולך לפי התוכניות, זה נקרא כסדר. שהחיים שלא כרצוני, זה נקרא שלא כסדר. ונסו, הוא בא אל גשר קטן, ונפל סוס אחד, והמרכבה נתהפכה, וכמעט נטבעו. למרות שרבי נחמן לא מוסיף פה אימוג'י או סמיילי, יכול להיות שפה אומר, אמר לו אביו, צריך פה את המנגינה, ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים, וחזרו. אז מי מבסוט מהתקלה הזאת? האבא. הוא לא חשב שהחיים יהיו כל כך קלים, שהתקלה תהיה עוד בדרך, ולא כשהגיעו לצדיק. כדאי גם לשים לב לביטוי הזה גשר קטן. גשר קטן זה הכוונה היא נפילה ממקום שלא אמור להיות מסוכן. אבל הוא אומר פה שבן אדם, אתה לא רוצה להצליח ואתה מחפש את התקלה, גם גשר קטן זה מקום שאפשר ליפול ממנו. בשביל לעבור את הגשר, הגשר אצל רבי נחמן מסמל את ההתפתחות הרוחנית שלנו. כל העולם כולו גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. גשר אמיתי עניינו להעביר אותי מהגדה שבה אני נמצא אל הגדה ממול. בגדה שבה אני נמצא סיימתי את התפקיד שלי. ובגדה ממול זה השלב הבא בהתפתחותי. אלא כשאני עולה על הגשר, באיזשהו שלב אני אמור לשחרר את האחיזה מהמקום הידוע הקודם. וזו חוויה לא פשוטה, כי אני בעצם אמור לשחרר את מה שהיה, ואני עוד לא במגע עם השלב הבא, עם מה שיהיה. ושם עולה הפחד. ובאמת בגשר זו נקודה שבן אדם מגלה שהוא לבד. פה הוא עם אבא שלו, אבל זו הזדמנות עבורנו לדבר על המושג קשר, גשר, ללא קשר דווקא לסיפור פה. ואז כשעולה הפחד, מה האדם רגיל לעשות? לחזור אל המקום הידוע, עד ששוב זה יהיה בלתי נסבל, ושוב יעלה על הגשר, ושוב הפחד ישתק אותו. רב נחמן מנסה להכין אותנו שהגשר הזה עולה שם פחד. שלא יתפחד כלל, הכוונה ימשיך לצעוד בגשר. וחזר הבן ללימודו. ושוב ראה חיסרון שחסר לו ואינו יודע. חזר והפציר באביו כנל. הוכח ניסו עם השנית, וכשנסו, העמיד אביו את הניסיון כבראשונה, אם התנהג כסדר. ונזדמן כשהיו נוסעים, ונשברו שני הידות. אולי זה הציריות של הרכב. אמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע. זאת אומרת, זה הגיוני שישבר צד אחד, או תקר בגלגל אחד. אלו בתוך אותה נסיעה פעמיים, אין פה הסתברות. וכמו שאמרנו, האבא עדיין שומר, האבא הרציונלי הזה שאומר בתחילה לבנו, הלא אתה למדן יותר ממנו, המיוחד יותר ממנו, עכשיו הופך להיות המיסטיקן השיטתי. ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע, כן זה דרך הטבע שהשתברו שני האקסים, וכמה פעמים שנסו עם המרכבה הזאת ולא נזדמן כזאת, וחזרו. רבי זנסון אמר לי פעם שבסיפור הזה החיסרון הבולט שאין פה דמות נשית. יש פה אבא ובן וחברים וצדיק. אם הייתה פה את הדמות הנשית, הייתה מאזנת את הסיפור. אז אפשר להגיד רמז, אולי לאמא קראו מרב. כתוב פה מרב ובן יחיד, בראש העמוד. צריך הרבה גמישות לצחוק מסוג הזה של בדיחה. וחזר, הבן ענה לדרכו, כנל. ושוב הרגיש החיסרון כנל. ואנשים יצאו אותו לנסוע. בתחילה הם נקראים בני הנאורים. עם הזמן שחולף הם כבר אנשים. חזר לאביו. והפציר אותו. עכשיו רבי נחמן גם רומז לנו מהסיפור הזה שבעניינים שבקדושה לא לעשות ניסיונות. זאת אומרת, דעת שהדבר הזה יקר לי ואני יוצא לדרך ויהיה איך שיהיה, אם יהיה קשה, נגבר על הקושי או ננסה שוב. חזר לאביו והפציר אותו כנל והוכח לנסוע עם עוד. ואמר לו הבן שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה. כי זה דרך הטבע שנופל סוס לפעמים, או שנשתברין האקסים. אם לא שיהיה איזה דבר מורגש מאוד. זאת, אם לא יהיה איזה מופת, שמימי, חריג. אז כל תקלה שהיא לא נתייחס אליה. ונסו, באו לקרצ'מה. זה אכסניה ללון. גם שמעתי למה קראו לבתי המרזח, בעצם לפאבים של אותה עת, שזה כמו מוטל, אכסניה עם מלון דרכים. למה קראו לזה קרצ'מה? כי רוב מי שהפעילו את זה באותה עת, היו יהודים במזרח אירופה. הם היו מחכים שאחרון האורחים ילך לפנות בוקר, שהם יוכלו לקרוא קריאת שמע. וקריאת שמע, בהגה אשכנזית, חסידית, איך אומרים? המילה קריאת שמע הפכה למילה קרישמה. מילה, קראת קרישמה היום? זה ביטוי, קרישמה. צריך הרבה גמישות לראות את המקור בתוך הביטוי הזה. קריאת שמע, קרישמה. ומקרישמה זה קריאת שמע. ולא בכך שיש לזה ביסוס, אבל אפשר ליהנות מזה מה... ובאו לקרצ'מה ללון, ומצאו שם סוחר. והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים. יושבים באכסניה, ומדברים על דה ועלה. ארוחת ערב, הלילה יורד מוקדם, שותים משהו, וזה נפוץ באכסניות דרכים שיש... שיחה של כל אלו שיצרו שם ללינת לילה, שיחה מאוד מעניינת. ולא גילו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לו את הצדיק. פדיחה בשבילו. למרות שהבן, נשמח אם מישהו יזכה אותי במאה טישו, זה לא תמיד בשידור חי ככה לתקד זה. זה נאמר, ההכרח לא יגונה, תרם יקראו ואני יענה. בואו ננסה אם זה עובד בעוד דברים. סלח לי מישהו, רגע לי קצת במבה. אי אפשר לדעת מה יהיה בדקות הקרובות. כי הרב היה מתבייש לעצמו לומר שנוסע לאותו צדיק. אם הוא מתבייש, המשמעות של זה גם שהוא ויתר על החיפוש שלו. אם הוא מתבייש, יכול להיות שזה נגע בו בעצמו גם כן, למחשבה הזאת. הרבה פעמים הילדים משמרים את הנקודות שאנחנו לא תיקנו. הילדים בעצם, עכשיו זה לא חייב להיות הילדים, לפעמים אומרים שזה בעברה בין דורית, זה יכול להיות אפילו הנכדים, דברים שלא תוקנו בשורשים המשפחתיים, יופיעו שוב ושוב עד שתתעורר המודעות לתקן. יש שיטה של... סוג של פסיכותרפיה שנקראת קונסטלציה משפחתית. מישהו שמע את השם הזה? אז הנה, שאתם בבטח שמעתם. מוכרח לומר שרק השם קונסטלציה נראה קונסטלציה. ראיתי הדגמה פעמיים של הטיפול בשיטה הזו, ושם ממש מתעסקים עם הדמויות של הסבא והסבתא והדודים, כל הדמויות במשפחה, ויש שם תוצאות מאוד יפות, מרשימות מאוד. אתם תראו שכל פעם ששומעים מושג חדש, אתם תעשו עליו גוגל, תראו, שמעתם קונסטלציה משפחתית? אבל הרעיון בקונסטלציה שהדברים שלא טופלו מהסבא והסבתא, והדברים שעוברים במשפחה, הם ישוב ויופיעו. ויש פה גם משהו מצד אחד משחרר, מצד אחד מטמיע, האם זה לא סיפור שלי? האם אני נושא עם מי את הסיפור של סבא וסבתא? שלא יסתדרו ביניהם, וזה מתורגם בתוך החיים שלי. לפחות שמה מציעים את האפשרות שכן, אבל תקראו על זה, נתתי את הכתובת. תספרו לי אחרי זה איך הייתה התרשמות מהמידע ברשת. למה הזכרנו את זה עכשיו? שאבא הוא בעצם אחוז חרדה שהבן יעבור שינוי. עכשיו לכאורה, מה אתה כל כך פוחר? אתה כבר בודק עכשיו, אתה אומר? בסדר, תבדוק, מה התוצאה הראשונה? שלא תשכח, זה תלמיד חרוץ. תודה. שלח לי רשמים. ולכאורה זה מתעורר את השאלה, מה הוא כל כך פוחד? אנחנו רואים שאבא חוס חרדה. בסדר, מה יקרה אם הבן שלך ישתנה? אבל זה בעצם איום על חייו שלו, כי אם הבן ישתנה ומשהו בשיטה של שאבא מחנך יש בה בקיאים, אולי אבא עצמו יצטרך לבדוק את עצמו מחדש. וזה לפעמים הקושי הגדול של הורים לתת לילדיהם לעשות את הדרך, לעשות את הדרך העצמאית. הייתה שנה אחת, הרבה שנים, שהייתי בקשר רציף עם הרב בזנסון, ואיזשהו בחור ממשפחה דתית בתל אביב, משפחה עמידה, חשוב פה הביטוי העמיד, עוד מעט תבינו למה, והוא השתחרר מהצבא והתחיל לחסוך כסף לטיול הגדול בהודו. הרים שלא אמרו, אתה רוצה לטייל? הם ידעו את הסוד של גמילות חסדים, זה לא... תעבוד. והוא היה איש עמל, היה עובד ביום, ובערבים היה הולך ללמוד לבית המדרש של הרב בזנסון, שהיה ברחוב ארלוזרו 86. ונדלק, זה דיבר עליו, הוא אהב את זה, ועם הזמן הוא כבר ירד מהמחשבה לנסוע לאודו, ועבד, וערבים למד. וההורים החלו להילחץ שאולי יהיה ברסלבר. יום אחד הם פנו אליו, אמרו לו, יניב, זה לא שם מקורי, כן? זה שם מוסווה. אמרו לו, מה עם התוכניות שלך לאודו? אמר, ירדתי מזה, לטטה. אז אבא אומר לו, אמא ואני החלטנו לממן לך חצי שנה טיול על חשבוננו. עכשיו אומר, הבנתי בדיוק מה מטריד אותם, מה מפחיד אותם, אבל זה לא היה מספיק שאני אמנע מלקבל את המתנה הזו. אמרתי, בסדר, רוצים לתת לי, לממן לי את הטיול, תממנו. באותו קיץ נסעתי לאודו, להקים שם את הבית היהודי במנאלי, וכתגבורת הבאתי איתי את הרב בזנסון. ואותו בחור, אם היה נשאר בתל אביב, הוא לא היה שומע אותו, כי הרב בזנסון תכנן לנסוע להודו, והוא הפסיק את הטיול שלו, וכל מה שהוא עושה באותם שבועות, זה רק להיות עם הרב בזנסון יום ולילה, לחשבון ההורים בהודו. עכשיו, הדגשתי שמי משפחה דתית, לכאורה אתם יכולים לומר מישהו שפוחד שהבן יחזור בתשובה, כל אחד ביחסיות שלו, כשהבן בוחר דרך אחרת, יש בזה משהו מאיים. וזה טבעי. עכשיו, לא כל דבר מאיים עלינו. יש נקודות רגישות. יש אחד שבשבילו זה מאיים שהוא יהיה ברסלב, יש אחד שבשבילו זה מאיים שהוא יהיה... תזרו לי מאוד דוגמאות. שהוא יהיה סוחר בשוק. זאת אומרת, היבטים מסוימים של הבחירה האישית של הילד, שמבחינת האבא זה בלתי נסבל. מה?
טבעוני.
כן, יש גם... אז כל זה סביב המילים, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו צדיק. בעצם מתבייש לומר... שחסר לו. ויש לומר שהוא מחפש גם כן. לפעמים אני הולך לכל מיני סדנאות מצד החיפוש שלי. עכשיו באים אנשים שמכירים אותי, ויצא לי כבר כמה פעמים, אומרים לי, אתה מנחה פה? ואני בא, ועכשיו צריך החלטה בכל זאת להתעלם מזה ולהביא את עצמי. אבל כמה פעמים כבר עברתי את החוויה הזאת. כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו הצדיק. היו מדברים מעסקי העולם. שם בקרצ'מה, בארוחת ערב, עם הנושאים. עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים איכן נמצאים צדיקים. וסיפר להם הסוחר שהיה שם, שישב איתם לתי, ששם נמצא צדיק, שם ושם. והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסו אליו. תראו איך הם נגררו בלשונם, זאת אומרת הם לכתחילה לא תכננו לספר. אבל כשעלתה כבר השיחה הזו, ומישהו כבר במילא העלה את זה מעצמו, התחילו הם, זה נקרא בשפת המשטרה מדובבים. זאת אומרת, אין לי בן אדם שכאילו מדבר אקראית על עניין אחר. השיב להם זה, אותו סוחר שישב איתם בלשון תימה, הלא קלו. כי אני נוסע עכשיו ממנו. ואני הייתי שם שהיה עובר עבירה. קל, ובשפה התנכית זה ההפך ממכובד, זה מישהו, זה גם מקולל, זה משורש קל, וגם מישהו מבוזה. נאמר בספר שמואל שקדוש ברוך הוא נותן תוכחה להתנהגות של בני שמואל, אז הוא אומר, הלא מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. יקל שזה ההפך ממכובד, זה גם ההפך מכבד, כמובן שלא יהיה, לא יהיה משקל על הנוכחות החברתית שלו, זה ביטוי של מזולזל. לא מזולזל הוא, כי אני נוסע עכשיו ממנו. ואני הייתי שם, שעבר עבירה. אז בעצם אומר, אין לכם מה לנסוע עליו, כי צדיק הוא לא. ענה אבי ואמר לבנו, אראית בני, מה שזה הסוחר מספר לפי תומו? והלא הוא נוסע משם, יחזור לביתם. הוא בעצם אומר לו, אני לא ארגנתי את זה. יכול להגיד, פעמים הקודמות, אמרתי שנעשה סימן, אם ילך כשורה או לא. עכשיו כבר לא עשינו סימן. אבל דבר כל כך מובהק, שבלי שביקשנו את זה, בא מישהו ואומר, הלא קלו? על זה הבן מסתפנים טענותיו, ואין לו מה להגיד. ונפטר אותו הבן. הוא בא בחלום לערב ענה לביו. וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול. קודם כל, סליחה שאני ממהר עם המילים, רק לחוות את הכאב הזה ונפטר אותו הבן. בעיצומו של החיפוש, בעיצומו של הגעגוע. כמה הוא רצה להכניס לחיים שלו משמעות, כמה הוא רצה להכניס לחיים שלו טעם. תחשבו גם על הצער של האבא, זה בן יחיד. ונפטר אותו הבן, הוא בא בחלום לרב ענה לביו, וראה אותו, שהיה עומד בכעס גדול, ושאל אותו, למה אתה בכעס? זה בעצם התיאור של המתרחש בחלום. עד שהוא זוכה לראות את הבן שלו בחלום, הוא בעצם מאוד כועס. למה אתה בכעס כל כך? וישיב לו שיסה לאותו הצדיק ענן. שרצה להיסה מבנו אליו. כנן. והוא יגיד לך על מה אני בכעס. והקיץ, אמר שמקראו. מקראו שהוא לא מאמין בחלומות. אבל את המקרה הוא לא השתמש בזה באותו אירוע, כי פה אומר, הבן נפטר, ועדיין ממשיך לרדוף אותי העניין הזה של לנסוע לצדיק. אחר כך חלם לו עוד כנן. אמר שהוא גם כן חלום שם, וכן עד שלוש פעמים. שמושג בגמרא, שבן אדם חולם את אותו חלום, שלוש פעמים, מתייחס לזה כאל מסר. אמנם נאמר חלומות שווה ידברו, אבל לחלום את זה ברצף, זה יכול להיות לילה אחר לילה, או שבוע אחרי שבוע, אבל שורים שיש איזשהו סדר בזה. יכול להיות גם שלוש פעמים באותו לילה. והבין, הלא דבר הוא. הלא דבר הוא, הכוונה היא שאי אפשר להתעלם מזה. ונסע לשם. מה זה לשם? זה הצדיק. ופגע בהדרך את הסוחר שפגע מקודם. פגע, בלשון הקודש זה פגש. בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו, ואמר לו, הלא אתה הוא שראיתיך באותו הקרצ'מה. והשיב לו, בוודאי ראית אותי. הוא פתח פי ואמר לו, אם תרצה, יהיה בולע אותך. זה דיבור לא שגרתי, מה זה יהיה בולע אותך? אבל בולע אותך זה ב... אצל חז"ל יש ביטוי ששדים או כל מיני כוחות כאלו, השטן יכול לבלוע אותך, לעשות איזושהי פעילות לא שגרתית, הוא בעצם לא בן אדם רגיל, אם תרצה, יהיה בולע אותך. מה לא, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? איזה ביטוי זה? יהיה בולע אותך. אבל גם יש משהו שמקדים את הביטוי הזה. מה המילים של המקדימות את היה בולע אותך? אם תרצה. זאת אומרת, היכולת שלי להזיק ולבלבל או ליצור את האשליה של סכנה גדולה היא מותנית ב... אם תרצה. וכל מה שעבר עד עכשיו, אתה רצית, אתה... דרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אתה רוצה לחוות שהנסיעה לצדיק לא תלפה, היא לא תלפה. אבא אומר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, זכור אתה כשנסעת עם בנך, ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת, אחר כך נשברו האקסין, שזה הציריות, אחר כך פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל, הכוונה היא בשיחה היא, אמרתי לך על הצדיק שהוא מזולזל, ומאחר שפטרתי אותו את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע. כביכול, הפעלתי הרבה פירוטכניקה, רק בשביל שהבן שלך לא יגיע לצדיק. כי אם הוא היה מגיע, היה לזה השפעה מערכתית, זה לא היה רק אליו. בגלל שהוא היה מאור הקטן, הוא היה יכול ליצור כזה חיבור עם הצדיק, שהוא המאור הגדול, ובעצם להעביר את הדעת שלו, את המסרים שלו, למקומות כל כך רחבים, למקומות שהצדיק בעצמו לא יכול להגיע לשם. אומר בעצם, אני עשיתי הכל בשביל שהבן שלך לא יגיע לשם. ומי שהיה העוזר שלי, שנתן לי את הכוח בשביל שהוא לא יגיע לשם, זה אתה ברצונות שלך. ומאחר שפטרתי אותו הבינך, עכשיו אתה רשאי לנסוע. כי הוא היה בחינת מאור הקטן. הצדיק הנעל הוא בחינת מאור גדול. והם היו מתוועדים יחד היה במשיח. משיח במובן הזה שהתודעה של לגלות אלוקות בכל העולם תגיע לכל המקומות הכי חשוכים. הצדיק בגלל האור המיוחד שלו לא יכול להגיע למקומות ליושבי חושך אצל מוות. הדיבור שלו, המראה שלו, הסגנון שלו, לא פוגש רבים רבים מאלו שהם יושבי חושך. זה מה השמש מאירה ביום. אבל אם יש לו את התקשורת עם המאור הקטן, זה איכות של יכולת לתרגם ולבאר ולפשט את הדברים ולהביא אותם אל כל אחד באשר הוא. וכל עוד הוא לא מתוועד המאור גדול עם המאור קטן, כביכול יש פיצול, יש כביכול ההערה מגיעה למקום מאוד חלקי ביקום. וכיוון שפטרתי אותו, אתה רשאי לנסוע. לאן לנסוע? לצדיק. אין לי בעיה שאתה תיסע לצדיק. ובתוך דבריו נעלם ולא היה לו עם מי לדבר. כי אין כבר מה לדבר. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, חבל. חבל על דאבדין ולא משתכחין. השם יתברך שיב נידחינו בקרוב אמן. עכשיו, לא נאמר לנו מי צועק חבל. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, לכאורה גם הצדיק יכול לצעוק חבל. וגם האבא. לנו יותר משמעותי לספר שהאבא, כי האבא מבין כמה הוא היה בדמיונות שווא. כמה הפחדים שלו היו לא רלוונטיים. כמה לא רק שהפחדים לא היו רלוונטיים, אלא הוא עצמו היה יכול להתרם לחיים כל כך מלאים, כל כך שמחים, הוא יכול לעבור שינוי משמעותי בחייו. וצעק חבל חבל. רב זנסון אמר לי פעם להסתכל בטקסט ביידיש מה כתוב על החבל. מה המילה שרבי נתן משתמש. זה לא שאני שולט ביידיש של לקרוא את זה באופן חופשי, אבל השוויתי שורה מוגשירה. היה כתוב שם און גישריגן, זה וצעק גוולד. גוולד ביידיש זה זעקת שבר. זה כמו ליצור כסון, אצילו, עזרה, אבל משתמשים בזה ממש במקרים חריפים. המילה חבל היא קצת קרירה. אבל אומר רבי נתן, זה בעצם, ככה הסביר לי את רבי נתן, זה בעצם הסוד. שהגוולד הכי גדול זה חבל. שיכולנו להגיע לאיזה מעלה, יכולנו לממש איזה ברכה בחיים. בגלל שלא היינו נחושים ברצון. זה לא צריך להתעקש, צריך לרצות. לרצות ולחזור ולרצות. שזה נועדה להתבודדות. ההתבודדות זה לא רק תרפיה לכאב הרגשי או שיתוף רגשי. זה גם, זה מאוד חשוב. אבל בהתבודדות גם זה לספר על הרצונות שהייתי רוצה להוציא אותם את הכוח לפועל ולעשות, לקחת אחריות בסיסית של לדבר אותם, לבקש אותם. חבל על דאבדין ולא משתקרין, השם יתברך, שם ידחנו בקרוב אמן. וזה הסוחר הנ"ל היה סמחמם בעצמו. סמחמם זה כינוי לשטן, ליצר הרע, למלאך המוות. שנדמה לסוחר והטעה אותם. אחר כך שפגש שנית והרב הנ"ל התגרה עם הוא בעצמו לשר שמע להצעתו כי כן דרכו כידוע. זאת אומרת, הוא עובד בשירות, הוא באמת לא רוצה שישמעו לו. כשנענים לו הוא מתבאס מזה, אבל זה תפקידו להפיל את זה. עכשיו הסיפור הזה הוא לא שגרתי בצורה שרבי נחמן בא מסיים סיפורים. זה סיפור טרגי, אין פה אפי אנד, אולי. אפשר להגיד שכן יש אפי אנד שכל זאת האבא הגיע לפה. ככה אמר פעם אחת המשתתפות, זה סיפור בכל זאת עם אפי אנד. האבא פחד, אמנם נושא איתו את הכאב הנוראי על אובדן בנו, את הכאב הנוראי על שום מנע מבנו להגיע, אבל הוא בסופו של דבר הגיע לצדיק. אבל לפחות רבי נחמן מעביר פה מסר להיות נאמנים לחיפוש שלנו. להיות נאמנים לגעגוע שלנו. האבא, שפת הקבלה, אבא זה גם החוכמה של הבן אדם. כביכול יש את המקום שבתוכי הילד במובן המבורך שרוצה לצאת לחיפוש. והאבא זה ההיבטים השכלתניים. יש פעמים היבטים שכלתניים שהם מסעים לי בחיים. אבל יש פעמים שזה היגיון מדומה. זה לא היגיון מעצים, שהוא כביכול נותן רציונליזציה לפחדים. מה יגידו, איך יסתכלו על זה. אבל האמת, אנחנו לא מעניינים אף אחד. אח שלי סיפר לי, ההורים שלי הם ליטאים. מהגרעין הקשה, הרך, אני מקווה, של הציבור הליטאי. ו... יש לי אח צעיר, יקר לליבי, שהיה בחור ישיבה, והוא היה ממש בתלם, תלמיד חכם, לפי כל הכללים, לא כולם היו ככה, הוא היה לפי כל הכללים, וחשקה נפשו לנסוע לאומן. אבא שלי אמר לו, אבל מה יהיה עם השידוך? ואמר לו את זה בכנות. ואז אח שלי אמר לו דברים המתיישבים על הלב. אף אחד לא ידע מזה, או חוץ מזה, קדש ברוך הוא. אבל זה היה שיח. אבא שלי הוא לא כזה, אבל זה כן עבר בשיח. הוא לא נתקל. אז כשהוא נפגש עם רעייתו לעתיד, והייתה ביניהם כימיה, ויש איזשהו שלב שלקראת שככה קשר מעמיק, מספרים את הסודות האפלים. זה אמרה, אני רוצה לספר לך משהו, שהייתי באומן לפני שבועיים. אז אמר לך שאנחנו יודעים מי השדכן. אני מזכיר את זה בהקשר שהרבה פעמים אנחנו נמנעים מדברים שזה רק דמיונות. נכון שזה לא מקובל, אבל זה לא מעלה ולא מוריד. יש לי אח שגם מהציבור הליטאי, שהבן שלו יום אחד החליט שהוא עוזב את הדרך ומתגייס. הוא ממש למד בישיבה יוקרתית, ישיבת חברון מי שמכיר. בדיוק כשהוא הגיע לגיל 18, עשה, הכין את הכל. הם לקחו את זה מאוד קשה במשפחה, וגם היה איזשהו שידוך על הפרק, ונכון, את הדמיונות לחוד, המציאות לחוד. ואחרי שכבר הייתה החתונה ושבע ברכות, אז המחותן סיפר לאח שלי, שאחד הדברים שמאוד עוררו אותם, שהם רצו לעשות שידוך עם המשפחה שלו, זה הצורה שבה הם הכילו את הבן שלהם שהלך לצבא. זאת אומרת, כביכול אותן נקודות שהם עבורנו כך וכך, הם יכולות להיות ברכה. אבל רבי נחמן מעביר פה מסר, להיות נאמן לגעגוע, להיות נאמן לחיסרון. ובשורות שהוא אומר פה, סיפר, סיפור מרב ובן יחיד, היה סיפור אמיתי, ככה כותב פה בשם שיח שרפי קודש. ומעשה שהיה, שניים מתלמידי רבנו נסעו אל רבנו, ופגשו בדרך את הרב, אביו של הבן יחיד. זה גם מאוד מעניין שרבי נחמן בוחר שגיבור הסיפור, אמנם זה גיבור שלילי, שמתאר את השמרנות ואת הנוקשות, מה התואר שהוא נותן לו? תואר רב, כן? ופגשו בדרך את הרב, אביו של הבן יחיד, שחזר מרבנו עם עיניים בוכיות, וסיפר להם את כל המעשה על אובדן בנו. לאחר מכן הגיעו לרבנו, ואז סיפר רבנו מעשה זה. והגם שיש אומרים שיודעים מי היה הרב, אין אלו אלא רק השרות, ולא נודע לאיזה רב התכוון רבנו. תודה לכם, הריני לדבר שאני מרגיש יותר טוב. מה שאנחנו צריכים שמישהו יקשיב לנו. זה משפר מאוד הרגשה. יהיו ברוכים בברכת הגעגוע. זה געגוע לא במובן של אובססיה. געגוע במובן של לבקש. לבקש את השלמת החיסרון. כי אם יש חיסרון, יש לו מילוי. הוא נמצא היכן שהוא. לילה טוב.